הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיות הקשורות אל חינוך הילדים. בואו ונתחיל בסוגיית ילדים שמשקרים. איך אנחנו ההורים יכולים להתמודד עם זה בצורה נכונה ויעילה? ילדים, כמו גם מבוגרים, לא פעם מבינים שקל יותר לשקר מאשר לומר את האמת, היות שכך האדם הוא לא פוגש את המציאות איך שהיא, אלא איך שהוא מצייר אותה. הילד משקר כשהוא מפחד. הוא מפחד שמה ינזפו בו, יאשימו אותו, יסבירו לו כמה הוא לא בסדר. הילד איבד חפץ, הוא מפחד לקבל גערות וצעקות מההורים. הוא רוצה לקבל תשומת לב, לכן הוא אומר שהוא קיבל ציון גבוה במבחן, למרות שזה לא היה כך. או שהוא אומר שלא היו שיעורי בית, ובכך אין לו חובות והוא יכול להיות פנוי למשחקים שלו בבית או מחוץ לבית. ועוד סיבות רבות מאוד שבני אדם, גם הילדים, משקרים. הילד בורח מהמציאות אל עולם השקר, ובכך לא פוגש את הפחד, החשש ואי הנעימות שבמציאות. היכולת של הילד לומר את האמת, לעמוד באומץ, ביושר, בבגרות מול תוצאות המעשה שהוא עשה, למרות שתהיה תגובה לא נעימה, זוהי יכולת נרכשת לאורך השנים, בתהליך חינוכי הדרגתי שאנחנו ההורים אחראים אליו. ונתחיל כעת במספר כלים שמייצרים אווירה של אמת, מייצרים תהליך חינוכי הדרגתי של הפחתת השימוש של הילד בשקרים. קודם כל חשוב ללמד את הילד לדייק כשהוא מתאר את המציאות. אפשר לתרגל את זה על ידי כך ששואלים לגבי עובדות שלא נוגעות ישירות. תתאר לי מה אתה רואה, את הבית הזה, את האוטו הזה, את השולחן הזה, את הכיסא הזה. להתחיל להרגיל את הילד לספר עובדות, כשהוא רואה משהו, לתאר את הפרטים. ככל שהוא נותן תיאור מדויק יותר, חשוב לשבח ולחזק את הילד. כמובן שחשוב שההורה לא יאמר לילד, אבל זה לא מדויק, את זה לא אמרת. לא להפוך את התרגיל הזה לסיבה להאשים, להקנית ולהעליב את הילד. דבר נוסף שנוכל להשתמש בו כדי להפחית את השימוש של הילד בשקרים. להעביר לילדים שאין שקר קטן, אין שקר גדול. חשוב שהילד מגיל צעיר ידע להתרגל לתאר את מה שהוא רואה, מה שהוא אומר בצורה נכונה. הוא אומר, אני ביקשתי מאחי את המשחק והוא לא נתן לי. לומר בצורה נכונה, זה אומר, ביקשת מהילד אחרי שהלבת אותו ולכן הוא לא רצה לתת לך. אני לא מצדיק את אי הנתינה של אחיך את המשחק. יחד עם זאת, נגדיר מה שהיה בצורה מדויקת. להגדיר מה שהיה. דבר נוסף, חשוב לו לתבוע שלימות מהילד, פרפקציוניזם. כלומר, לא פעם כשהילד שואף לשלמות יותר מדי, זה שאדם רוצה שלמות זה נהדר. זה שאדם מכור לשלמות ולא מסכים להיות ממוצע בתחומים מסוימים ולא תמיד להיות הכי מושלם והכי טוב, לא פעם זו בעיה גדולה. הוא מתמכר אל רדיפת השלימות. כשכך הוא חווה את המציאות, אז יש קשר ישיר בין ההתמכרות לשלמות לאי קבלת שינויים הדרגתיים, שיפורים הדרגתיים. הוא לא שבע רצון מההישגים, הישגי הביניים שלו, שיש לו עד התוצאה האחרונה. ולכן הוא משתדל לשפר את עצמו, במקום לקבל במבחן מציון 70, לקבל 100, הוא מקבל 80. הוא לא מצליח להכיל את השיפור ההדרגתי, מבחינתו זה לא מספיק. ולכן הוא משקר ואומר הוא לא קיבל 80, אלא קיבל 100. למה? זה הקשר בין ההתמכרות לשלמות לאי קבלת שיפורים הדרגתיים. הוא לא שבע רצון מההדרגתיות. לכן חשוב לעודד את הילד גם על שיפור יחסי, על השתדלות, על ניסיון ועל התנהגות, גם אם היא לא מושלמת. לאורך השנים הילד יקבל עוד מילה טובה, עוד פרגון על דרגות ביניים, אז תאמורו כי טוב השם, הוא יתאם ויראה שזה טוב, זה נעים, ואז הוא יאהב את התהליך ויתקדם ויצמח, ואז הוא גם מגביר את הסיכוי לומר את האמת גם במצבים מאתגרים. מדוע? כי הוא מרגיל את החיים שלו שמה שקרה כעת זו לא חזות הכל, אלא תמיד אני בתהליך הדרגתי. עכשיו זו לא חזות הכל. עכשיו לא קיבלתי 100 במבחן, אלא קיבלתי במקום 70, 80. שיפור הדרגתי, זה גם משהו בשבילי. מחר מחרתיים, אני לא אסתדר עם החברים. אני לא אבהל יותר מדי, מכיוון שאני יודע שאם היום לא הצלחתי, מחר אני כן אצליח, כי אני יודע שהחיים זה תהליך של צמיחה. כך יהיה קל יותר לאדם לפגוש את האמת ולא לברוח ממנה, כי הוא יודע שהיא לא כל כך מטרידה, לא כל כך מאיימת. דבר נוסף, חשוב ללמד את הילד להבחין בין דמיון ומציאות. הילד מספר על דברים שלא היו במציאות. לומר לו, אולי אמירות בסגנון של, היית רוצה שיקרה, הלוואי וזה יקרה. לדוגמה, הילד מספר איך שבגן הגיע הסבא שלו ושיחק איתו. והסבא כבר נפטר לפני שנה, רחמנא ליצלן. נעזור לילד על ידי כך שנאמר לו אמירה בסגנון של, אנחנו יודעים שאתה אוהב את סבא, ואתה רוצה שהוא ישחק איתך, הלוואי והוא היה מגיע לשחק איתך. לעזור לילד להבחין בין דמיון לבין מציאות. דבר נוסף, לא פעם הילד אומר אמת, אבל אז הוא משלם מחיר. הוא אמר אמת שהוא התנהג בצורה לא נכונה. חשוב, מעבר לתגובה על העשייה הלא נכונה, לשבח את אמירת האמת. לא להתעלם מכך שהילד אמר אמת במצב שבו ברור שהוא עלול לצאת נפסד למרות שהוא אמר את האמת. חשוב שאנחנו ההורים נכיר בכך שלא קל לו, ולכן גם נשבח אותו. הוא ראוי בהערכה. הילד אומר את האמת גם כשיודע שיסבך אותו, ועל זה אני מעריך אותו. חשוב שההורה יאמר אמירות שמשבחות את אמירת האמת. חשוב שהילד ידע שגם אם אני אומר את האמת ואשלם מחיר בגדול, ההורים שלי גאים בי מכך שאני אומר את האמת. דבר נוסף, חשוב שהורים לא יבקשו מהילד, אנחנו מבקשים ממך, זו פעם האחרונה שאתה משקר. לא לבקש מהילד להבטיח, לעולם לא לשקר עוד. דרישה כזו מלמדת את הילד להבטיח ולא לקיים. במילים אחרות, לשקר. ודאי שהיינו רוצים שלעולם הילד לא ישקר. אבל השקר זו מערכת מורכבת שלא פעם האדם בכלל לא עירני לכך שהוא משקר. הוא משנה עובדות, הוא מדחיק מכחיש מה שקרה, או מסנן מידע, ואומר המהר"ל מפראג, שהשוחד יעבר עיני חכמים. הוא גורם לחכמים להיות עיוורים, לא לראות מידע מסוים. הם לא משקרים, הם פשוט לא רואים בגלל השוחד. השוחד יעבר עיני חכמים, והשוחד יסלף דברי צדיקים. האדם כן ראה עובדות, אבל הוא ממעיט מערכן של העובדות. לדוגמה, ראובן ביקש טובה משימון, ושימון לא נענה לו. שימון לא התייחס אל הבקשה של ראובן. מהצד אפשר לומר, ראובן ביקש, שימון לא יסכים לתת. אבל כשנכנסים אל הפרטים ואל משמעות הפרטים, רואים איך ראובן ביקש, באיזה צורה לא נעימה, באיזה צורה לא יפה. זו הכוונה יסלף דברי צדיקים. הנגיעה לא מאפשרת לאדם לפרש את העובדות בצורה נכונה. ראובן אומר, נכון, אז ביקשתי לא יפה, אז מה? זו לא סיבה לא לתת. מה עשה ראובן? הוא מסלף את הדברים שלו, כלומר מתייחס אל העובדות עם משמעות חלקית מדי. זו הכוונה שיעבר עיני חכמים, מעלים מידע. יסלף דברי צדיקים, משנה את המשמעות של העובדות. לפי מה שמתאים לאדם, אל נטיות הלב שלו. כך גם כן הילד, לא פעם כשהוא משקר, הוא לא עירני ומודע לכך שהוא משקר, הוא פשוט עובר תהליך של יעבר עיני חכמים או יסלף דברי צדיקים. ולפעמים הוא משקר כי הוא פשוט מפחד לפגוש את האמת הכואבת. לכן ודאי שנעודד את הילד שלא ישקר, נגיב בצורה נכונה כאשר הוא כן משקר, אבל לא לבקש מהילד להבטיח שלעולם הוא לא ישקר עוד. כי זוהי דוגמה שבה הילד הוא מתרגל שאפשר לשקר, כי הסבירות היא שכנראה לצערנו, אבל זה תהליך הדרגתי של התפתחות שהילד ישקר עוד. כשאנחנו אומרים לו תבטיח לא לשקר יותר לעולם, אנחנו מייצרים ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. צריך לייצר אווירה של עידוד אמירת האמת, תגמול ראוי על אמירת השקר, אבל לא לייצר אמירות שלא מתאימות לאדם. הרי אל תאמין בעצמך עד יום אותך. איך האדם יכול להבטיח? איך ההורים יכולים לבקש מהילד שיבטיח? דבר נוסף, חשוב שההורים לא ייצרו רושם של אי אמון. כשההורה מברר משהו עם הילד, לא לנהל את הדו-שיח ברמה של עורך דין. בלש, חוקר, איפה היית? מה עשית? איך זה קרה? למה זה קרה? למה לא חשבת? מה היה לפני כן? מה היה אחר כך? ההורה יאמר כן, אבל אני רוצה לדעת את הפרטים. נכון, אבל מה עובר לך בראש כאשר אתה שואל את כל השאלות האלה? כששואלים בן אדם מה עובר לך בראש בזמן אירוע, מזהים הרבה מהי הגישה שלו. ההורה אומר, מה בסך הכל עשיתי? רק שאלתי שאלות, מה אסור יותר לשאול שאלות? ודאי, אתה יכול לשאול שאלות. אבל בוא ניכנס עכשיו אל הראש שלך. כאשר אתה שואל שאלה, איפה היית? מה עשית? מה עובר לך בראש באותו זמן? עובר לי בראש, הוא בטח משקר לי. אני אתפוס אותו, אני מכיר אותו, הוא ודאי מעלים ממני מידע. המחשבות האלה שעוברות בראש של האדם, בלי שהאדם מודע אליהם, מייצרות אווירת מאבקי כוחות. מייצרות אווירה של בלש, חוקר, איפה היית? מה עשית? כמה זמן עשית? אם אנחנו לא מאמינים לילד, אז לא לשאול את כל השאלות האלה. לא להכניס אותו אל תוך מערכת שמקבעת את השקרים שלו. בואו נעשה אחרת. בואו ניצור אווירה שהיא רצינית, עניינית יותר, לבקש לדעת את הפרטים של האירוע, לדבר בטון רגוע, שקט, שלב, לא מה שמשדר לחץ, והמחשבות של ההורה צריכות להיות משהו בסגנון של אני סומך על הילד שלי, וגם אם אני לא סומך עליו ב-100%, אני רוצה לייצר איתו שיחה של הורה וילד, ולא חוקר ונחקר, לשמור על הגישה הזו במוח. דבר נוסף, לא פעם הורים מייצרים אווירת שקרים על ידי כך שהם עצמם יותר מדי ביקורתיים. למה עשית את זה? למה לא חשבת? איך לא חשבת? אני לא מבין איך בן אדם בגיל שלך עושה דבר כזה. כשההורים מתקיפים יותר מדי, הילד נכנס אל ההתגוננות, ודרך אחת להתגונן, לשקר. לכן בואו לא נתקיף, אלא נקפיד על שאלה עניינית שמקדמת את המצב. לדוגמה, במקום לשאול למה אתה לא מכין שיעורי בית, לשאול היום יש לך שיעורי בית? דבר נוסף, חשוב לא לשקר בשביל הילד. הילד לא עמד במחויבות שלו מול גורם נוסף. לדוגמה, חבר, לדוגמה, בלימודים, מול מישהו אחר בני המשפחה. חשוב שההורים לא יחפו על הילד. לא לשקר בשביל הילד בגלל שהוא לא עומד במחויבות שלו, שיתמודד עם האמת. כמובן שההורים צריכים להיות עירנים לכך שהם עצמם יהוו דוגמה אישית. לא לשקר וגם לומר, נכון, לפעמים אני יכול לשקר, אבל אני לא משקר ואני משלם את המחיר. חשבתי לא לומר לשכנים דבר מסוים, חשבתי לא לספר לבני המשפחה דבר מסוים, אבל אני אספר, למרות שזה יגבה ממני מחיר מסוים, אבל האמת ראויה יותר מהכל, ולכן אני מוכן לשלם את מחיר, אי-נעימות, ביזיונות, אבל לשמור על האמת. דבר נוסף, לפעמים, לדוגמה, הילד עשה טעות. הוא שבר משחק. ההורים אומרים, אם תגיד את האמת, אני לא אעניש אותך. זוהי טעות. חשוב להעביר מסר חינוכי אחר, שאומר, אמירת האמת היא לא נעימה, עונש יהיה בכל אופן, אבל שקר מחמיר את המצב. במילים אחרות, אין הקלה בעונש אם הילד משקר. דבר נוסף, לדוגמה, ביקשנו מהילד להתקלח והוא לא התקלח. חשוב לא להיכנס אל מערבולת רגשית, להימנע מביטויים בסגנון של איזה כפוי טובה. טוב, בסדר, אז ככה אתה מתייחס למה שאני אומר לך. תודה רבה ששיקרת לי. או תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שבאמת התקלחת. איך אתה יכול לשקר? אני כל כך, כל כך מאוכזב ממך. מאיפה למדת הדבר כזה? במקום כל הרגשות, ההישאבות אל המקום השלילי הזה, פשוט לציין את העובדה באופן רגוע. אני יודע, לא התקלחת, זה לא מדויק, ועכשיו אתה הולך להתקלח, להיות ענייני. לא פעם הילד מתחיל להסתבך בתוך השקרים שלו. הוא מתחיל לומר, אתמול הייתי, ולאחר מכן הלכתי, ואנחנו יודעים שאתמול הוא לא הלך למקום ההוא, ואולי המקום האחר, והוא מתחיל להסתבך בתוך השקרים שלו. לא לשבת מהצד ולצפות איך הוא מסתבך בשקרים שלו, להפסיק מיד לציין ברוגע, העובדות הן לא כך, ואני או אנחנו ההורים מבקשים ממך שתמשיך את הער בצורה מדויקת. דבר נוסף, לא לשכוח, הילד משקר. לדוגמה, הוא אומר שהוא הכין שיעורי בית. אסור לשכוח לטפל בעצם העובדה שא' הוא לא הכין שיעורי בית, ושהפעם כן יכין שיעורי בית, ודבר נוסף, גם להבין למה קשה לו בשיעורי בית, הוא לא מסתדר, הוא צריך עזרה זו או אחרת, למצוא את שורש השקר ולתת מענה לסיבה שמביאה את הילד לשקר באופן כללי. דבר נוסף, בזמן רגוע ושלב, לא מיד אחרי השקר, חשוב לשבת עם הילד לשיחה אישית ולהגדיר ציפיות, לדבר על החשיבות שבאמירת האמת. חשוב שזה לא יעשה לצד האירוע שבו הילד נתפס, לא אומר אמת משקר, כי אז הילד לא יוכל להתייחס בצורה עניינית אל בקשת ההורה, כי הילד יהיה עסוק בלהגן על עצמו. דבר נוסף, לא פעם אחת הסיבות שילדים משקרים, הם מפחדים להתמודד עם הרגשות שלהם. מפחיד אותם פחד, מפחיד אותם רגשות אשמה, מפחיד אותם רגש שלילי. כך גם כן מבוגרים. למה מבוגרים לא לוקחים אחריות על המעשים שלהם, נבהלים מהאחריות וחוזרים עוד פעם ועוד פעם אל השקרים? לא פעם בגלל שקשה להם להכיל את הרגש השלילי שלהם. קשה להם להכיל את זה שהם טעו, שהם לא מספיק טובים. הם מפחדים לפגוש רגש שלילי. לכן לגיטימציה לרגשות שליליים יכולה לעזור, מכיוון שהיא עוזרת לילד להבין, אז מפחדים, אז דואגים, אז מרגישים רע. ודאי לא צריך להתחבר אל הרגש השלילי יותר מדי, אבל לא להיבעל ממנו. וכך הילד בהדרגתיות מבין שאין צורך לשקר, כי לשקר זה לא קל, זה דורש מחיר מסוים, אבל הילד עושה חשבון, אולי לא בצורה מודעת, שאומר אם והיה, ועל אמירת האמת אשלם מחיר גבוה מדי, אז כדאי לשקר. כדי שהמחיר לא יהיה גבוה מדי, חשוב שהילד לא ייבהל מהרגשות שלו. הוא מרגיש רע, זה לא נעים, אבל זה רק לא נעים. איך הילד רוכש את התכונה הזו? כשבאופן כללי, השיח על הרגשות בבית הוא לגיטימי, הוא נורמלי. זה בסדר לומר שאני מתוסכל, שאני מאוכזב, שאני דואג, שאני מרגיש רגשות אשמה או שאני משועמם. לא למהר לומר לילד, מה פתאום? אסור להרגיש ככה? מה אתה מרגיש ככה? לא נורמלי להרגיש ככה. רק ילד כפוי טובה, כך הוא מרגיש. ברגע שאנחנו משדרים לילד, אסור להרגיש רע, תימנע בכל... כל מחיר להרגיש רע, אז הילד מבין מסר שההורה לא התכוון. הילד מבין את המסר שאומר כן, אז בכל מחיר אני לא ארגיש רע. גם במחיר של לשקר ואולי יתפסו אותי. ואז הילד מרשה לעצמו לשקר, כי הוא אומר לעצמו, זה בעצם המסר שקיבלתי מההורים שלי. הם אמרו לי, אסור להרגיש רע, אסור להיות משועמם, אסור להיות מתוסכל, כל הזמן צריך לחייך, כל הזמן צריך לשמוח, אסור בשום פנים ואופן להרגיש רע. הילד מבין, להרגיש רע זה דבר גרוע כל כך, ולכן צריך גם לשקר כדי לא להרגיש רע. זה לא המסר שההורה התכוון להעביר לילד, אבל זה המסר שהילד הפנים מההורה. ומהמקום הזה ניגע בנושא הגנבות, ילד שגונב. לא פעם הורים שרואים את הילד שלהם שגונב, הם מעלימים עין מלקיחת החפצים ללא רשות, בסוף זה יכול להוביל לגנבות חמורות. ישנם הורים לדוגמה שמתעלמים. הילד לקח מעיל, בגד, כדור, משחק מחבר שלו, זה לא שייך לו. ההורה מקל בתופעה. הוא אומר, זה ילד, זה יעבור לו. לפעמים הילד לקח לדוגמה כדור מביתו של חברו. הילד חוזר עם הכדור הביתה. ההורה מבין שהמעשה שנעשה כאן זוהי גניבה, לקיחה ללא רשות. הילד מרגיש לא בנוח להחזיר את זה. ההורה מבקש עם הילד, אני מבקש ממך, זו פעם אחרונה שאתה עושה דבר כזה. פעם הבאה אני לא מוותר לך. הפעם אני אחזיר את החפץ, נלך אל ביתו של אותו ידיד, אותו שכן, נזרוק את זה לגינה שלו, נשים מחוץ לבית שלו, אולי אני אלך להורים ואומר שבטעות הילד לקח, או אפילו אני אומר שהילד לקח, ואז אתנצל. המחנה המשותף של כל הגישות האלה, שההורה מחפה על הילד. ההורה סלחן מדי, כי ההורה באמת מאמין שזו התנהגות שהיא חד פעמית והיא תעבור. אכן, זו יכולה להיות התנהגות חד פעמית שתעבור, בתנאי שההורה יגיב בצורה הנכונה. לא פעם ההורים מגיבים בצורה לא נכונה, בכך שהם אומרים לילד, ומה אם היו עושים את זה לך? איך אז אתה היית מרגיש? אם והיה, והילד ישתף פעולה, אז הוא אומר, הייתי מרגיש רע, הייתי מרגיש מאוכזב, מתוסכל, ובזה זה ייגמר. לילד אין רגישות רבה מדי, קודם כל בגלל הגיל שלו והמבנה הנפשי שלו, שהוא יכול להפנים שאם והיה ויקח למישהו חפץ, אז אם אני הייתי מרגיש רע, אז גם הוא ירגיש רע. הילד יכול להבין דבר כזה, אבל כשהוא בא לגנוב, לקחת ללא רשות, הוא נמצא במצב אימפולסיבי. פתאום ברגע הזה להפעיל את מערכת שיקול הדעת, שאומרת, אם היו לוקחים לי, איך אני הייתי מרגיש עם זה? מערכת שיקול דעת רחבה מדי, עמוקה מדי לגיל שלו, לשלב הזה של האימפולסיביות שבה הוא רוצה לקחת חפץ שאינו שלו. יש ולפעמים ההורים מגלים שהילד לקח חפץ ללא רשות, אז הילד מגיב בצורה שונה מן הקצה לקצה מכל מה שהצגנו כעת. ההורה מגיב באימפולסיביות, ללא שום הבחנה, הוא משפיל, הוא פוגע, הוא אומר שאתה גנב חסר תקנה, המשטרה תתפוס אותך ורק אז תבין כמה חמור מה שעשית, אתה כל כך מבייש אותנו, המקום שלך הוא בבית האסורים עם אנשים גנבים. אמירות לא פרופורציונליות, עונש חמור מדי שמשפיל את הילד. אז איך כן ההורה יכול להגיב בצורה נכונה כשהוא מגלה שהילד שלו גונב, מתנהג בחוסר יושר? ראשית כמובן לייצר אווירה של ממון חברך יהיה חביב עליך כשלך. הולכים ברחוב, מוצאים חפץ מסוים, מצוות השבת אבידה היא מצווה שעוזרת לאווירה המשפחתית שלא נוגעים במה שלא שייך לנו. לא רק חפץ שאנחנו רוצים לא נוגעים בזה, אלא גם חפץ שאנחנו לא רוצים מחזירים אותו לבעליו. אפשר לעשות את המצווה הזו יחד עם הילד. מצאנו חפץ, אנחנו רוצים להחזיר אותו, בוא נשים הודעות, בוא נחפש איכן אפשר להחזיר את החפץ. להפוך את מצוות השבת אבידה לחוויה. יותר מכך, אפשר להמציא אירוע. איך? על ידי כך שלדוגמה, נשים חפץ שאולי הוא לא יקר לנו, נשים אותו לדוגמה בגינה הציבורית. נחביא אותו שם, ואז אחר הצהריים נלך לשם עם הילד. נהיה איתו שם, נשחק איתו, ואז כמו היינו אומרים בהפתעה, נמצא את החפץ ההוא, ונאמר, רגע, יש פה חפץ, עם סימנים, בוא ניקח את זה, בוא ניקח את זה הביתה, בוא נשים מודעות, מצאנו חפץ כזה וכזה, ניתן לילד להכין מודעות, ניתן לילד לכתוב את תוכן המודעה, איך זה נראה, סימני האבידה, נכניס אותו אל תוך אווירת השבת אבידה, וכך הילד חווה בחוויה חיובית, לא רק לא לקחת, אלא גם שהוא לא מעוניין בזה, לא לקחת לעצמו, אלא להחזיר למישהו אחר. הוא מתרגל להיכבוד חברך, חביב עליך כשלך. ודאי שמדי פעם יש לדבר על כך, כמה זה חמור לגנוב. יש אנשים שהם גונבים, הם סובלים מחירים של עונשים חמורים. הסבל הגדול של הגנבים, לייצר עוד אווירה של סלידה מהגניבה. הילד חזר הביתה מהלימודים והביא חפץ, אפילו שהוא לא שייך לחבר שלו, אלא למוסד ששם הוא נמצא, מוסד הלימודים. ההורה שמגיב בסלחנות יתר מעביר מסר מוטעה. לקחת חפצים ללא רשות זה מותר, אלא מה שנעשה אחרת. קודם כל, אם יש חשד שהילד גנב, לוודא את כל הפרטים לפני שמגיבים. חושדים שהילד גנב משהו? רק כאשר החשד התאמת, אז חשוב לשבת עם הילד, תוך שמירה על קור רוח, ובטון ענייני ולא מאשים, לבקש מהילד בפרוטרוט, מה עשית? דבר נוסף, אם הוא גנב, האם הוא חשב על זה מראש? האם היו שותפים? זה מעשה קבוצתי? או רק שלא פרטים? קודם כל שההורים ידעו את חומרת המעשה של הילד. האם זה חד פעמי או היה פעמים נוספות? דבר נוסף, ללא קשר לחומרת המעשה, חשוב מאוד שתגובת ההורה תהיה בקור רוח, בבהירות ובתקיפות. כלומר, אחרי שברור להורים שהילד גנב, התגובה צריכה להיות מצד אחד מגנה את המעשה, מבהירה שמעשה כזה הוא בלתי נסבל, והילד צריך לשלם את התוצאה. מצד שני, לא להיכנס אל מקום משפיל, אתה נבזה, אתה מושפל, איך בן אדם כזה עם הורים כאלה או משפחה כזו עושה מעשים כאלה? תגובה כזו היא מוציאה את הבעיה מכלל פרופורציה ומעצימה את הילד בהתנהגות השלילית שלו, כי מדביקים עליו תווית שכזה אתה, ואז האדם, הילד, ימשיך לשרת את התווית, את הזהות שלו כילד שקרן. חשוב שהילד יחזיר את החפץ הנגנב. הילד יחזיר, יתנצל, גם יפצה וישלם על המעשים שלו. להחזיר את החפץ לבעלים בתוספת התנצלות. גנב מהמקולת, יעשה עבודה במקולת, לא לאפשר לילד לחזור לשגרת יומו טרם הוא עשה את המשימה שניתנה לו בעקבות ביצוע הגניבה. כמובן, כשחיים בקהילה, אז לפעמים מתביישים שמה זה יגרום שם רע לילד, שם רע למשפחה, הנזק יצא גדול. אז אולי יש מקום לחשוב על הבושה הזו בצורה שהיא תהיה אולי פחות מביישת את שער המשפחה. יחד עם זאת, חשוב לדעת שלחפות על הילד מחשש הבושה רק מגדיל את הסיכוי לכך שהוא יחזור על המעשים שלו בעתיד, וזאת תהיה בושה עוד יותר גדולה. כי הבושה זה כוח נהדר בהקשר הזה, כי זה המחסום הרגשי של הילד, בזמן שהוא בצורה אימפולסיבית ירצה לגנוב, הוא זקוק למחסום חזק שמנצח את המימד האימפולסיבי. ומהו המחסום החזק? האימנעות של האדם מלפגוש את הבושה. ולכן הבושה הגדולה של הילד לא מההורים שלו, כי בסוף יודע שהוא מסתדר איתם, אלא דווקא מהגורם השלישי, הוא זה שאכן יכול לייצר את הבושה. שהילד לא יגנוב, פעם נוספת. דבר נוסף, הורים שמגלים שהילד גנב את הכסף שלהם מהארנק, לדוגמה, הם נוטים כעת להחביא את הארנק. ההורים מפחדים שמה הוא ייקח פעם נוספת. אבל ההפך הוא הנכון. חשוב לתת לילד הזדמנות להתנהג אחרת, והפעם כן להצליח, לא לגנוב, ללמוד להתאפק, לתרגל התנהגות שמתאימה לחוקי היושר שבהם האדם לא גונב. אפשר שההורה יאמר לילד, אני משאיר את הארנק על השיש, ואני סומך עליך שלא תיגע בארנק. יש בו 50 שקלים, 100 שקלים. אני מזכיר לך שאסור לגעת בארנק ללא רשות. ואז עד רבה, חשיפה חוזרת ונשנית לסיטואציה שבה הילד נכשל בעבר בהתנהגות שלו, וכעת שהוא ירצה לגנוב, והוא יודע שבוודאי שאם הוא יגנוב יתפסו אותו, ילמד את הילד לא לעסוק בגניבה. דבר נוסף, לחזק, לפרגן לילד כשהוא אומר שהוא רוצה חפץ מסוים, הוא כל כך רוצה מה שיש לחבר שלו, הוא רצה לגנוב והוא לא גנב. כמו שחשוב להגיב נחרצות על גניבה, לא לשכוח, כשהילד הוכיח שהוא התגבר על הפיתוי לקחת דברים שהם לא שלו, לפרגן ולשבח על השינוי בהתנהגות שלו. אם יש שמאל דוחה, זוהי ההתנהגות שמגנה את הגניבה, ודאי שיש ימין מקרבת כשאדם יתגבר על הגניבה. יבוא ההורה ויאמר, כן, אבל זה בסיסי, זה נורמלי, איזה ילד גונב, הוא אמור לרצות לא לגנוב. כל זה מילים יפות, אולי הוא אמור לרצות לא לגנוב, אולי זה בסיסי, אבל בינתיים אצלו זה לא בסיסי, בינתיים אצלו הוא כן רוצה לגנוב. לכן הבושה בעונש כפי שתיארנו, וחיזוק ופרגון העשה טוב, לעודד, לפרגן ולחזק כשהילד לא גנב, כן אמר את האמת, עד רבה, מחבר במוח של הילד בין תחושה טובה וחיובית של אמירת האמת, אי גניבה, הסתפקות במה שיש לי וחוויה חיובית. כך נוכל לייצר אווירה של ילדים שמצד אחד כן אומרים אמת, נמנעים משקר, לא לוקחים את רכושם של האחר ונהנים ממה שיש להם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.